אז פרשת ועירה, בוא נתחיל טיפה פרשת ועירה, ומתוך זה ניכנס לדברים. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני השם. ועירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בקן שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. אז הפסוק הראשון, הפסוק פה זה ממש קור אטומי, הפסוק הזה, גם תראו בפרשים פה, אתה מדפדף, יש פה מקראות גדולות, מתחיל פסוק אחד, וידבר השם אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם וערה אל אברהם יצחק ויעקב בקן שדי ושמי השם לא נודעתי להם. המפרשים פה ממש יש פה שפע אדיר, ובאמת יש פה עומק מאוד גדול בכל הפסוקים האלה. רק נזכיר שאנחנו נמצאים בנקודה מאוד קשה בגאולה, שאחרי שמתגלה הגואל הראשון שזה משה, הוא מתגלה לעם ישראל כבר, וכבר יש תקווה, פקוד פקדתי ויאמן העם, כן, כמו שחזל אומרים, ישראל מאמינים בני מאמינים, ויש התפרצות של אמונה, ויאמן העם, ומקבלים את הבשורה הגדולה, ואחרי משה, רוצים לרוץ אחרי משה, ומיד אחרי זה, עליית מדרגה, השיעבוד הולך וגדל, עד כדי כך שמשה רבנו, אחרי שפוגעים בו הזקנים, ויפגעו את משה ואת אהרון, ניצבים לקראתם בצאתם את פרעה, ויאמרו עליהם, זה שוטרי בני ישראל, אחר כך הם יהיו הזקנים, ויאמרו עליהם, ירא השם עליכם וישפוט אשר יבאשתם את ריחנו בעיני פרעה, ובעיני עבדיו לתת חרב בידינו להורגנו, כן? סוף פרשת שמות, שוטרי בני ישראל באים למשה רבנו ואומרים לו, מה זה, הבאשתם את ריחנו, כל מה שבאתם, אתם מבשר את הגאולה, מאז הכל נופל אחורה, זה, יש פה נסיגה. וישב משה אל השם ויאמר השם, למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה, ועצה לא הצלת את עמך. ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר יעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם ביד חזקה יגרשם מארצו. ומיד הפרשה שלנו, והרע על אברהם יצחק ויעקב בקן שדי ובשמי השם לא נודעתי להם, וראה שמתייחס לדבר הזה, אבל לא ניכנס פה לכל הדבר הזה, לכל הפסוקים פה, לכל הביאור, אבל רק אנחנו רואים פה נקודה מאוד חשובה, שתי נקודות שעולות מפה. קודם כל, הגאולה רואים שהיא דבר שהיא תמיד מגיעה, דומה דודי לצבי, הגאולה היא תמיד מגיעה בצורה של התגלות והסתר, וזה השיטה. כלומר, אם אתה לא מבין את הדבר הזה, אתה בלחץ, אתה כל הזמן אומר, תגיד, רבונו שלם, איפה הלכת? איפה נעלמת? איפה אנחנו נעלמנו? אנחנו לא פוגשים את עצמנו, לא רואים אותך, חס וחלילה. וצריך תמיד לראות במבט עומק, על זה כתוב בעין בעין, נראו בשוב השם ציון, כתוב, יש בזוהר הקדוש, הרב מביא באורות הקודש, שצדיקים עתידים להסתכל לעתיד לבוא בעין האלוקית, ולומר, לראות בשוב השם ציון, ולהביט בפנימיות, למה צריך עין מיוחדת? כי בעין רגילה, לפעמים אתה אומר, שמע, לא רואה כלום, תקוע. וכשאתה מסתכל בפנימיות, אתה מבין איך מתוך כל המהלכים וכל הסיבוכים, בעל מלחמות זורע צדקות. לכן רואים ברב באגרות שלו על מלחמת העולם, מלחמת העולם הראשונה הייתה מלחמה מאוד מאוד קשה, היא הייתה גם מלחמה סתמית, והיא הייתה מלחמה מאוד קשה במובן הלאומי שלנו, כי היינו ממש שיא הגלות, סוף הגלות, כלומר ברגעים האחרונים של הגלות, ונוצר מצב שבו נהרגים אלפי חיילים יהודים, כלומר בעולם היה מרחץ דמים שהעולם לא הכיר כמוהו, ובתוכם אלפי חיילים יהודים שהורגים אחד את השני, ממש הורגים אחד את השני. היה סיפור על איזה אחד שמסתער, פעם היו נלחמים כידונים, יש לך נשק ובקצה כידון, והוא מסתער על הם קמים מהחפירות ומסתערים ככה ממש פנים אל פנים, ואז הוא דוקר מישהו והוא שומע אותו צועק שמה ישראל לפני שהוא מחרחר בנשימה האחרונה שלו, ואז השני איבד את שפיות דעתו, הבן אדם אמר לא יכול לעשות את הדבר הזה, זה אחד מנוראות הכי גדולות של הגלות, שאנשים צריכים להרג על דבר לא להם, בדבר חסר משמעות בכלל. מלחמת העולם הראשונה הייתה חסרת משמעות, לא יצא מנה שום דבר חוץ מבלגן של גבולות והצהרת בלפור, שאחרי זה הביאה בסוף להקמת בית יהודי, כל התהליך הזה של חזרה לארץ ישראל. אבל המלחמה עצמה אף אחד גם לא זוכר על מה היא הייתה בדיוק, הרגו איזה אחד, התנקשו באיזה רוזן אחד, ההתלקחות בין מדינות, ותוך טיק 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 כמו חבית של אבק שריפה כל אירופה בוערת וכל העולם בוער, על מה אף אחד לא יודע. אז למה מתו כל האנשים? לא יודעים, לא ברור. ובתוך זה עם ישראל בתווך, ושבר מאוד גדול, ורואים מחרב באגרות שם, למרות השבר הגדול של האומה ושל העולם, הרב כל הזמן מלא ביטחון, הוא הרבה פעמים מזכיר את הביטוי הזה, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות. מתוך המלחמה נזרע הצדק. הקדוש ברוך הוא זורע צדק וזה צומח, למרות זה נראה לך זרע קטן שהוא נרקע ומסתבך, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, מתוך זה צומח ישועות. אז גם פה רואים את הדבר הזה, הכל שבר מאוד גדול, ומתוך זה פתאום תהיה פריצת ישועה גדולה. אבל מה זה ההבדל הזה שהאבות הקדושים, והראה אל אברהם, יצחק ויעקב בקן שדי, הוא ישמיע השם, לא נודעתי להם. אני לא נודעתי לאבות, אומר ריבונו של עולם, בשם השם, שם השם זה שם השם המפורש. ובקן שדי כן נודעתי להם. אז פה יש דברים עמוקים, ננסה טיפה לעסוק בזה בצורה קצת יותר פשוטה, אולי נספר לכם סיפור מתוך הלחימה שם. אנחנו ישבנו ב... ישבנו שם באיזה, יש איזה בית כזה שאני מציין, באז כל אחד, כל כוח תופס לו איזה בית, ובדיוק היה דיון מעניין, האם לקבוע מזוזה שם, כי אנחנו כבר 30 יום שם. עכשיו יש שם ארמונות, כן? בנינו שם ארמונות, יש לך שם, אתה בונה בית עם, קיצור, החבר'ה יודעים לעבוד, הוא מביא קיריים, זה מביא זה, לאט לאט מתחיל, אתה רואה בית, בית מדרש, ספר תורה, נו, מדהים. האם צריך קבוע מזוזה? אז התחלנו לדון בדבר הזה, בית קבוע, לא בית קבוע, בכל מצב אנחנו יושבים בבית, יושבים שם בבית, ובא אדם מישהו אומר לי, תגיד לי, כבוד הרב, ככה זה התקן שם, אז אנשים ככה נוח להם לשאול את השאלות, אנחנו יושבים בשבת ככה, בחושך, מה, איפה, אם אנחנו עם נבחר, איפה הניסים? איזה, למה היה ניסים? איפה היה צריך ריבונו של עולם? תראה מה היה פה, קוראים לזה החבר'ה בשביעי לאוקטובר, השביעי לעשירי, תראה מה, איך קרה כזה דבר? ואיפה ריבונו של עולם היה? ואז עולה, אז מתחיל מחור, ואיפה היה בשואה? ואיפה בכלל, איפה, כבר אלפי שנה, אתם כזה היה שאלות שצפות בה. אז איפה הניסים? למה היה ניסים? אז שתי תשובות בדבר. אלף, בוא נתחיל בתשובה פשוטה, יש המון ניסים. ממש, יש אין סוף ניסים שאנחנו רואים בעיניים, ממש, עין בעין נראו, אז רואים את זה בעיניים, ש... רק עכשיו נפצע קצין בכיר אצלנו השבוע, אירוע קשה, נפצעו שם שניים, פשוט הכל בתזמונים של ממש של מילימטרים ושל אלפית השנייה, שכל אירוע יכול להפוך אירוע להיות אירוע הרבה יותר גדול, עם הרוגים ונפגעים הרבה יותר קשים, ובין הטיפות, אנשים עוברים בין הטיפות כל הזמן, ממש השגחת השם, רואים את זה עין בעין. אז לפעמים אנשים אומרים, תביא איזה נס, משהו שיפול איזה, בוא, יתפוצ... שאז תמחק. אז כנראה ריבונו של עולם לא רוצה לעשות זה, רוצה לתת לנו לעשות המשימה. מופיע בספרים שההבדל בין הנשמות שיצאו ממצרים לבין נשמות שלנו, נשמות שיצאו ממצרים זה נשמות אדירות. זה לפעמים נראה בספר, כשאתה לומד תורה, עוד פעם, ואילונו ומתעוננים, ואיפה הבשר, וזכרנו את הדגה, זה נראה לך מה, עוד פעם אתם, חס וחלילה, הם היו ענקי עולם. הדור הראשון, זה נקרא דור דעה. דור המדבר, זה דור ראשון של עם ישראל, היו ענקים וקדושים. אז למה הם מתלוננים ככה? מה קרה? למה אתם ככה? מאחורי כל חטא יש עומק מאוד גדול, אבל הדור הזה, זה דור שהוא זכה להיות דור שהוא מקפל בתוכו את כל האומה, וזה דור שזכה להיות דור שאפשר לקרוא לו דור שבמהותו הוא נגאל על ידי ריבונו של עולם. נגאל. ריבונו של עולם לקח אותו, כמו שהמהר"ן מסביר, והוליד אותו, ברא אותו, דור נגאל. אבל כתוב שהנשמות של הדור שלנו זה נשמות גואלות. לא נגאלות, אלא גואלות. נשמות שריבונו של עולם סומך עליהם להיות שותפות איתו. הוא מטיל עליהם את המשימות. יאללה, תקומו, תייבשו את השממות, תייבשו את הביצות. קיבוץ גלויות, ההפלה, אנשים נופלים, מסירות נפש, כתוב בגאון מווילנה, שהמסירות נפש בכל התור, שהמסירות נפש על העלייה לארץ ויישוב השממות, היא תציל את משיח בן יוסף שלא תמות, שלא ימות. יש בזה המסירות, אין אבן פה שלא הקיזו על האדם. אין נקודה. לפעמים אתה נוסע באזור, אזורים, אזורי פאר פה בארץ, עכשיו אתה שנייה מדפדף בהיסטוריה אחורה, נשפחו פה דמים. היה קרבות בתוך המקומות הכי מבוקשים היום, במרכז, בכל השפלה שם וכל זה. אנשים נלחמו שם, כל העמקים, כל זה, היום יש לך הכל פאר. אנשים הקיזו דם על כל אבן וכל... למה? כי הגאולה הזאת בנויה בצורה כזאת שריבונו שלנו אומר לנו, אני רוצה שאתם תהיו שותפים. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. והוא רוצה שאנחנו נהיה שותפים, אבל הניסים, הניסים עצומים. עכשיו, היה לנו איזה אירוע, נראה לי אז דיברנו אחריו, שאז חילצנו איזה כוח, היה הרבה נפגעים. אז אחרי זה, זה לא, שפגשתי, לא נפגשנו מאז, אבל אחרי זה עשו סיכום. ואז עולה הסמחת, אומר, היה ניסים גדולים ביותר. עכשיו, בדיוק אחרי הדיון שם, אמרו לי, כבוד הרב, איפה הניסים? אז הוא אומר שם, הוא עומד בזה, אומר, היה ניסים גדולים ביותר. אומר, תוך כדי חילוץ, מחלצים את הכוח, היה אחרי זה עוד זירת מטענים שלא התפוצ... שלא הצליחו לפוצ... על כל הכוחות שם אחרי זה. ודברים שממש, יד השם, עלינו כל הזמן. אבל הדבר, התשובה היותר עמוקה שהיא קשורה למה שרשי פה כותב, למה שמוסבר פה בפסוק הזה, הנס הכי גדול, זה שמעתי את זה פעם הרב טאות, הביטוי הזה, הנס, נס הניסים, הנס הכי גדול בעולם, זה הקץ המגולה. אין נס יותר גדול מזה. אין נס יותר גדול מזה שריבונו של עולם ברא עם כזה, שהוא עם קדוש, עם של אנשים שמוכנים למסור את הנפש על כבוד שמו. אומר ירמיהו הנביא, הלוך וקראת באוזני ירושלים למור. כה אמר השם, ירושלים זה כנסת ישראל, כך נפש החיים כותב. אז הנביא נקרא לקרוא באוזני ירושלים, באוזני האומה הישראלית. כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, כל אוכליו ישמו, ראה תבוא עליהם נאום השם. זכרתי לחסד נעורה, לכתך אחריי במדבר, איזה נס. יש בעולם הזה, שהוא עולם מטורף, תראו מה קורה סביבנו, איזה עמים, איזה... זה לא רק פה, זה בכל העולם, מוקפים באויבים בכל העולם, מסוגים שונים. ויש עם כזה שמוכן למסור את הנפש על כבוד שמיים, זה נס הניסים, אין נס יותר גדול מזה. אמרתי להם, חבר'ה, חזון העצמות היבשות קראתם? והיום אליי, בן אדם, מה אתה רואה? ביקה מלאה עצמות. והוא שואל אותו, תחיין העצמות האלה? בן אדם, תחיין העצמות האלה? בן אדם, זה ביטוי שמופיע ביחזקאל, אבל כביכול מהמבט שלך, הנביא, הקדוש ברוך אומר לנביא, תחיין העצמות האלה? והנביא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה ידעת. במבט שני אין סיכוי, זה יבש, זה יתפורר לגמרי. אתה ידעת, ריבונו שלה. ואז הוא, בחזון הוא רואה איך הכל מתקבץ עצם אל עצמו, וקורם אור וגידים ורוח, וצבא גדול קם. ואומר הקדוש ברוך הוא לנביא, העצמות האלה, בית ישראל הם, אשר אמרו, עבדה תקוותנו, יבשו עצמותינו, נגזרנו לנו. אין סיכוי, מסתכלים על עצמנו, אין סיכוי לקום. נגמר, ובאמת באמת מבחינה ריאלית, עם שמתפורר כאלה חתיכות קטנות, ועם שמיוסר ביסורים כל כך קשים, קצת לקרוא את ההיסטוריה, דברים שהאוזן לא סובלת בכלל לשמוע, קצת פגש פה עכשיו בשמחת תורה, היה זה ניצוץ מזה, אבל זה היה בכל ההיסטוריה, קהילות שהוא ישמדו בצורות נוראיות, יש דיון בבעלי התוספות על התורה איפשהו באחד המקומות, האם להרוג את ה... האם מותר להרוג את הילדים ואת הנשים, את כולם, להרוג את כל המשפחה ובסוף לשלוח יד בנפש לפני שמגיעים במסעות הצלב. אומר, אם לא יצליחו לעמוד, יכול שלא יצליחו לעמוד בניסיון והתעלו בהם גם עינויים מאוד קשים ויפגעו בנשים וכל זה, האם מותר לשלוח יד או גזרה אבידה דבטלה? זה גמרא בכתובות. גזרה אבידה דבטלה, תשמע, אולי יתבטל הגזרה בסוף ולא יהיה הרוגים, אז דיון בבעלי התוספות, האם מותר לקחת בידיים את ה... זה הדיונים שהיו לה, זה דיונים שאתה... השערות סומרות, ככה זה, כל ההיסטוריה הייתה כזאת. והעם הזה, שסוי ובזוי, מתקבץ להיות פה כעם אחד. זה נס הניסים, הנס הכי גדול. והעם הזה חוזר פה לארץ. ותורה חוזרת ללומדיה, תראו, זה מקום מדהים, זה פה, צומח כמו פטריות, אנשים באים, באים מכל מקום, באים ללמוד תורה. ומיישבים את השממות, אני נמצא שם בעוטף עזה, אחד המקומות הכי יפים בארץ, מכירים את האזור שם? הכל פורח, עוד מעט יש שם דרום אדום, שם בכל האזור, באים טיילים. הכל פורח, פרדסים, מטעים, פרחים, ירוק, כאילו אתה נמצא באמצע, איפה פעם היה שם מדבר. דרך אגב, המדבר, כשקמה מדינת ישראל, המדבר היה בגשר עד הלום, בצומת עד הלום שם פה באשדוד. וככל שהתקדמה התיישבות, אז הגשמים התחילו לרדת, כמו הבטחה, ושמעו עליה אויביכם. כתוב שאחת מהכללות של הגלות זה ושמעו עליה אויביכם, הכוונה שמי שיגור פה יש ממה. והנה אתה רואה, כל פעם שלא היינו פה, היה שממה. וחזרנו לארץ, כל מקום שאנחנו מתיישבים, הגשם הולך ומתקדם אחרינו, רודף אחרינו. מדהים, איזה יופי, איזה פלא פלאים. איך זה קרה כל הדבר הזה? הכל יד השם, זה ניסים בעיניים שלנו. אז אתה לא צריך לחפש ניסים, ריבונו שלנו יכול לעשות הכל ברגע אחד. אבל הנס הכי גדול זה שיש עם כזה קדוש, שחזר אחרי אלפי שנים, ושורה פה באדמתו, וחוזר לקדושתו ולמעלתו, וסייעתא דשמיא בכל צעד ושעד, ואנשים מוכנים להיכנס ללחימה ולהיכנס להסתער תחת אש בצורה מדהימה. עם כזה זה עם קדוש, זה נס מאוד גדול. הנס הזה הוא מופיע פה בפרשה, כי כשאומרים וירא אל אברהם יצחק ויעקב בקהל שדי ושמי השם לא נודעתי להם, יש נקודה מאוד חשובה, אז זו נקודה קצת עמוקה, אבל אנחנו אומרים אותה בכל זאת. שם השם, שזה שם השם המפורש, שזה אנחנו כל כך יראים ממנו, עד כדי כך שאנחנו לא אומרים אותו בפה. לא אומרים. אין לנו מגע איתו בכלל. אנחנו יכולים לפגוש אותו, אבל אנחנו לא יכולים לדבר עליו. אנחנו לא מזכירים אותו, לא אוחזים בו בצורה כזאת שאנחנו יכולים לדבר עליו. לא, אין כזה דבר. שם השם הגדול הזה לא מופיע אפילו אצל האבות, כמו שאומר המהר"ל מפראג בספר תפארת ישראל. גם האבות עם כל קדושתם לא יכלו לקבל את התורה שהיא שם השם הגדול. כתוב ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת זה התורה. גם האבות עם כל קדושתם ומעלתם, שהם אבות שאין לנו, כולנו, כל אדם, כתוב בתן דוד יהו שאדם צריך לקום בבוקר ולהגיד מתי הגיעו מעשיי למעשה אבותי אברהם יצחק ויעקב. הם הפסגה של הפסגה, אין משהו מעל האבות. האבות יקראו במורה נבוכים, לא היה להם כוונה פרטית אחת בשום דבר בעולם, כלום, לא היה להם נקודה אחת, אולי אתה רוצה איזה טיפה, איזה מקנה וקניין, עסקים, משהו זה, פירור אחד פרטי לא היה אצל האבות. הרמב"ם אומר רק ארבעה בכל ההיסטוריה, האבות ומשה רבנו. כל השאר לא היה, כל השאר יש איזה נגיעות, משהו, מעט. אצלם זה היה משהו, לפי מדרגתם, כמובן קדושי עליון בכל הדורות, אבל האבות ומשה רבנו זה משהו לא יאומן. וגם הם, והראה על אברהם, יצחק ויעקב בקד שדאי, ובשמי השם לא נודעתי להם, אומר רשי, לא ניכרתי להם במידה האמיתית שלה, שלי, שעליה נקרא שמי השם, נאמן לעמד דבריי, שרי הבטחתי ולא קיימתי. אבל שם השם הגדול הוא מתגלה על עם ישראל. מי שלמד ספר נפש החיים, ספר חשוב, והוא ספר קדוש מאוד ועמוק מאוד, שם הוא כותב בהתחלה שבצלם אלוקים עשה את האדם, הוא מביא את הפסוק הזה, והוא מסביר את הכוונה, את המילה בצלם אלוקים, הכוונה שריבונו של עולם נתן לנו בחירה חופשית להרים את העולם בבחירתנו החופשית. תעיינו שם כל פרק א', הוא אומר כל מעשה שלך למטה בעולם הזה אתה מרים את כל העולם. הרב קוק משתמש באותה שפה, יש איגרת, באיגרת שינה א', איגרת אש המפורסמת, שם מישהו שאל אותו איך עובדים את השם בגבורה ושמחה. אז הרב אומר לו, דבר ראשון, תלמד אמונה בקביעות יום יום. אם אתה לומד אמונה בקביעות יום יום, הצנרת הנשמתית שלך נפתחת. ודבר שני, הוא אומר לו, תדע שגם פחות שבפחותים, כשתאמר לו שבעבודתו הוא מעלה את כל העולם, הוא הופך להיות גיבור שבגיבורים, הופך להיות אריה. ולכן כשאדם יודע שבעבודה שלו פועל כל מעשה, כל מידה טובה, כל מחשבה טובה, הוא מרים את כל העולם, זה בונה אותו להיות גיבור בגיבורים. אבל זה מנפש החיים. נפש החיים, לפני זה, נפש החיים מעריך בזה. והוא אומר, זה הכוונה בצלם אלוקים ברת העולם. כמו שהקדוש אלוקים זה, כשאנחנו אומרים אלוקים, אנחנו אומרים תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם. ריבונו של עולם הוא הכוח של כל המציאות. אבל כשאתה עושה מצווה אחת, אתה מזרים חיים לכל המציאות. אתה נותן כוח לכל המציאות להתנהל. כל זה עבודה של אדם יחיד. אבל כשעם ישראל מתגלה בעולם, מתגלה שם השם בסדר גודל אחר לחלוטין. ריבונו של עולם מתגלה בעולם בעוצמה, בצורה הכי גלויה שלו. מתי? כשעם ישראל חוזר לארץ. זה כשהקים את מדינת ישראל, לכן הנוצרים, הם בדיוק היה עכשיו את תחילת השנה שלהם. אז הם אמרו, יש איזה משהו, עושים מתייחסים לזה, אין לנו יחס לזה בכלל. השנה שלהם זה, אין יחס בכלל, לפעמים אתה צריך למשהו, יש כל מיני דברים שעל פי, יש כאלה יודעים רק את זה, אתה צריך תגיד, למניינם, אבל אין לנו יחס בכלל, למה? כי הנצרות היא נוסדה על זה שעם ישראל לא יקום לתחייה. אבל כשקמה מדינת ישראל, אנשים אמרו, הנוצרים אמרו, נסגר הסיפור, זהו, אין נצרות יותר. למה אין נצרות? כי אנחנו הקמו את הדת, הם הקימו את הדת הזאת, על סמך זה שריבונו שלם לא יתגלה יותר. פתאום קמה מדינת ישראל. עם ישראל חוזר לחיות, וכשעם ישראל חוזר לחיות, מה שמתגלה זה שם הוויה. מי שמכיר בשם הגאון מבין לכתוב, שאיך אנחנו לומדים את מציאות השם, את מציאות שם השם בעולם. הגאון מבין להיה מחבב מאוד ספר מנורת המאור, וספר חובת הלבבות, והיה אומר במקום שער הייחוד של חובת הלבבות, ללמוד ספר הכוזרי, שהוא קדוש וטהור ועיקרי אמונת ישראל ותורת לאים בו, דיברנו על זה פעם. אבל שם בספר הכוזרי, איך הוא מלמד אותך שיש השם בעולם? הוא לא מתחיל להביא לך ראיות, תדע לך, אתה רואה את השמש זזה, והכוכבים, והגשם, והקשת, תראה איך הכל פה הרמוניה, איך הכל זה, זה גם דרך. דרך אחת לפגוש את ריבונו של עולם, הוא מופיע גם ברמב"ם, או ראיות, כל מיני, אפשר להוכיח כל מיני ראיות, אם יש מציאות, אז יש ממציא ויש בורא, כל מיני ראיות שאתה יכול לחדש, כל מיני ראיות כאלה. הוא אומר לא כך, הוא אומר, אנחנו לא מביאים ראיות, בוא כנס איתי, תפגוש את עם ישראל. אם תפגוש את האומה הישראלית, את ההיסטוריה שלה, תעצום עיניים שנייה, וזה אני אומר את זה לחברים, תעצמו את העיניים שנייה, תעבירו בראש שלכם את כל ההיסטוריה שלנו, מיציאת מצרים ומתן תורה, וכמו שהקוזר אומר, אני מאמין באלוקי אברהם, יצחק ויעקב, שהוציא את ישראל ממצרים. תזכרו באבות, ביציאת מצרים, במתן תורה, בכל הנביאים, בכל תולדות האומה, שכמו שהרב כותב בשיר השירים, שגם בימי עונייה ומרודה, היא הייתה מלאה מסירות נפש וקדושה, וגם בעלייתה היא הייתה מלאה, זה לא משנה, גם בנבואה, גם בירידה. כל פעם שאתה מסתכל לאומה הזאת, אתה עוצם את העיניים, אתה אומר, לא יאומן, מה זה? יש השם בעולם. איזה עם כזה? עם כזה, אין כזה דבר. זכרתי לחסד נעורייך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה. איזה עם יש כזה שהוא מופיע שם השם? כמו שאומר הנביא ישעיהו, ואתם עדיין נאום השם ואני אל. אתה רוצה לפגוש שם השם? תסתכל על העם הזה. וגם ספר כוזרי, הוא מפגיש אותך עם הגדולת העם. וכשאתה יוצא אחרי המפגש עם עם ישראל, אתה מרגיש שהצנרת שלך נפתחה פתאום. איזה יופי. אז יש השם בעולם. לכן שם השם המפורש, הוא מתגלה רק כשעם ישראל קם לתחייה. למה אנחנו שמחים על הקמת מדינת ישראל? כי הופיע שם השם. עכשיו שם השם חוזר להופיע. מתגלה, אנחנו אומרים את זה בפרשת, אומרים את זה בתהילים פי, כתוב שם, בשלושה שלבים כתוב, זה פרק שמספר את ההיסטוריה שלנו, אומר מודל ריבונו של עולם, ואז הוא אומר, אלוקים השיבנו אהר פניך ונבשע, פסוק ראשון, אחרי זה אלוקים צבקות השיבנו אהר פניך ונבשע, ובסוף כתוב, השם אלוקים צבקות השיבנו אהר פניך ונבשע, כל פעם מוסיף שם השם. ואומר רשי, לפי גודל הגלות והשיעבוד, כך גודל הגאולה וכך הופעת שם שמיים. וכמו שאומר הפסוק, תחיינו ושמך נקרא. אז מה חזרנו לפה בארץ? שם השם מתגלה. אבל שם השם לא במובן הפילוסופי, במובן החיצוני, אלא בעיניים רואים איך ריבונו של עולם הטוב ומיטיב מופיע פה, והברכה שורה, וסיעת הדשמיה שורה. איפה רואים את זה? בכל מקום. תיסו בדרום, תעשו זה סיור. עשיתם סיור קצת בדרום, משהו, לראות את ה... צריך לשמוע את הפיצוצים וזה. לא, עוד לא. תעשו שם סיור קצת. לא, באמת לראות את האנשים. קודם כל, אתה פוגש את האנשים. איזה כיף של אנשים. יודעים איזה כוחות יש לפגוש את הנתינה, את החום. אנשים מחבקים, רואים חייל מחבקים אותו. תודה רב, תחנות רענון. חיילים מתמנים איזה כוח. כזה שפע של חיים, כזאת שפייה של נתינה. אתה אומר, מה רבו מעשיך השם? זה נס, נס אדיר. אתה רואה את השממות פורחות, קץ מגולה. אנפיכם תיתנו, פיריכם תיסו לעמי ישראל קרבו לבוא. אין לך קץ מגולה מזה, אתה רואה את הדבר הזה. אתה אומר, מה רבו מעשיך השם? איזה יופי, ריבונו של עולם, איך הבאת לנו את הדבר הזה? כל הדבר הזה הוא ברכה אדירה שאנחנו רואים עין בעין בעינינו, והוא הנס הכי גדול. אז אם שואלים איפה הניסים, זה הפסוקים האלו. ושמי השם לא נודעתי להם, אבל כשעם ישראל חוזר ומתגלה בעולם, והוצאתי והצלתי ולקחתי וגאלתי, וכל הפסוקים האלה, שמה, זה גם מכוונים לשם השם, זה פסוקים שאיך ריבונו של עולם מתגלה בנו ודרכנו בגאולת ישראל. וזה אשרנו שאנחנו זוכים לימים האלה לראות את הדבר הגדול הזה, וזה דבר מאוד גדול. אולי נגיד עוד משפט אחד, כתוב פה, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אז כשמשה רבנו מגיע, תחשבו שמשה רבנו מגיע עכשיו, אומר חבר'ה, קדימה יסתער אחריי, ולא שמעו אל משה. למה מקוצר רוח ומעבודה קשה? וזה באתי לחזק אתכם. האור החיים הקדוש כותב, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח, אולי כי לצד שלא היו בני תורה לא שמעו, ולזה יקרא קוצר רוח, כי התורה מרחבת ליבו של אדם. זה נקודה מאוד חשובה, שבשביל זה אנחנו בונים פה בישיבות, ובכלל בעם ישראל. עם ישראל זה עם שהתורה מרחבת את ליבו. בלי תורה אין כלים, אין כלי לקבל את השפע. אנשים מדהימים, אבל ככל שאתה יותר מלמד תורה, ככל שאתה יותר חי את התורה, יש פה ביטוי באור החיים, אולי כי לצד שלא היו בני תורה, להיות בני תורה, להיות בנים של התורה, שהתורה תבנה אותנו, שהיא תהיה הבניין שלנו, לצד שלא יהיו בני תורה, לא שמעו. ולזה יקרא קוצר רוח, כי התורה מרחבת ליבו של אדם. מה זה תורה? היא פותחת הלב הישראלי. עם ישראל, והתורה זה כמו חיבור, יש פסקה כזאת באורות, מה קורה לנשמה בסוף אורות ארץ ישראל, בתחילת אורות, בסוף מערכה של ארץ ישראל, מה קורה לנשמה כשהיא פוגשת את האותיות של המצווה ואת האותיות של התורה? תוסס, דינמי, חיוני, עוצמתי. הרחבת הלב הזאת, שפתאום האוזניים נפתחות, אומר, משה רבנו, איזה כיף, לך חיכינו. אז עם ישראל הוא ככה, ויאמן העם. תמיד ישראל מאמינים בני מאמינים. גם בדור הזה הרב כותב, מאמינו העם כולו, שלא תהיה גלות אחרי הגאולה. בכלל, מאמינו העם כולו, זה עם מאמין. אי אפשר להבין איזה גילוי אמונה יש, איזה אהבה, איזה אחווה, איזה מסירות נפש ואיזה אמונה בריבונו של עולם. אבל אחר כך לפתח את זה, אנחנו צריכים לעבור שלב. לעבור שלב, להיות בני תורה. והתורה היא נותנת כוח, היא משמחת, היא סועדת. כמו שאמרתי לכם כמה פעמים, שהמעבר שלנו בגאולה זה מעבר בין גוי לגוי גדול. לך לך מארצך, מולדך, מבית אביך אל הארץ שירקה, ועשך לגוי, בעניין החומר, גבייה, זה הגוף הלאומי, לגוי גדול. מה זה גדול? מתי נקראו גוי גדול? שקיבלו תורה. שנאמר, מי גוי גדול שלא חוקים משפטים צדיקים. אז זה, קוצר רוח, להסיר את קוצר רוח, לפגוש את המילים, יש ביטוי כזה באורות התשובה, מחשבות ארוכות, להתמלא מהתוכן של חיינו, להאמין בחיינו, לספר את גדולתנו, אז זה מה שאנחנו צריכים, זה קוצר רוח, זה בני תורה, אבל משה רבנו הוא בונה אותנו לזה, הוא מגדל אותנו לפגוש את שם השם הגדול, שכמו שאנחנו אומרים היום, אנחנו רואים את זה בעינינו יום יום, גם בניסים וגם בנס הניסים של חזרת שכינה לציון. היינו עוד רוצים להאריך, אבל שיהיה בשורות טובות, חודש טוב ומבורך, וכל טוב, ברכה והצלחה, להתראות.